רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים פוליטיקה עם טל שניידר.
שלום וברוכים הבאים לפרק חדש של הפודקאסט עושים פוליטיקה מבית הפודקאסטים עושים היסטוריה. במשך שש שנים אתם שמעתם פה קבוע את קולה של דפנה ליאל, הכתבת הפוליטית של ערוץ 12. היא הגישה את הפודקאסט תוך העמקה, גיוון והבאת מרואיינים מרתקים. דפנה, שהיא גם חברה אישית שלי, עשתה עבודה מדהימה, והפודקאסט הזה הפך להיות הפודקאסט המושמע ביותר בתחום הפוליטי. לא רק המושמע ביותר, אלא גם הראשון שחצף דרך לפודקאסטים פוליטיים רבים אחרים. אז היום אנחנו נפרדים מדפנה, ולראשונה מאז הוקם הפודקאסט עושים פוליטיקה, אני, טל שניידר, מחליפה אותה. למי שלא מכיר אותי, אני הכתבת הפוליטית והמדינית של אתר זמן ישראל ושל האתר Times of Israel באנגלית. אני כותבת שנים רבות על חדשות חוץ ופוליטיקה, ובעברי הייתי כתבת מעריב בוושינגטון, אחר כך היה לי בלוג עצמאי, הפלוג, ועבדתי כמה שנים גם ככתבת הפוליטית של גלובס, ובשנים האחרונות אני הכתבת הפוליטית של זמן ישראל. אז מהיום אני פה, ואני ממש מקווה שאתם תישארו ותאזינו לנו, ואני מאוד מאוד שמחה להצטרף לרשת עושים היסטוריה על שלל הפודקאסטים שלהם, ואנחנו מתחילים. את הפרק היום בחרנו להקדיש לנושא מרתק ומרתיע, ולא משהו חדש, אלא משהו שנמצא שם תמיד מצפון אלינו. הפרק היום יעסוק בלבנון, וביחסים העוינים בין המדינות, ישראל ולבנון, כשברקע כמובן התפתחות אחת שונה. בשתי המדינות חתמו על מסמכים הדדיים והגישו תוך הסכמה לאום את קביעת הגבול הימי בין המדינות. ואנחנו נעסוק היום בפרק הזה ביחסים בין המדינות, ואנחנו בחרנו לארח את ג'ונתן אלחורי, ילד למשפחת צדל, שהגיע אלינו לישראל בגיל 9 בבריחה מלבנון. אביו שירת כממפי תותחנים וברח לבד שנה לפני המשפחה ביום שבו צהל יצא מלבנון. וג'ונתן שיושב כאן עכשיו מולי, היי ג'ונתן.
היי טל.
כיום הוא בן 30, הוא מתגורר בטירת הכרמל, הוא יועץ לדיפלומטיה ציבורית, הוא מרצה בנושא צדל ויחסי ישראל לבנון, סטודנט לתואר שני בתוכנית הבחירים באוניברסיטת תל אביב בלימודי מזרח תיכון. אבל אתה תחכה קצת, ג'ונתן, אני כבר אגיע אליך, אני רוצה, לפני שאנחנו ככה צוללים לתוך הסיפור האישי שלך, וגם כמובן לניתוח של הסיטואציה והמצב בין המדינות, אני רוצה לספר לכם איזשהו סיפור מעניין. חלקכם שמכירים אותי יודעים שאני מאוד פעילה ברשתות החברתיות, ואני לא מדברת ערבית, ואני גם לא קוראת ערבית, אבל אני מאוד מאוד משתדלת לעקוב אחרי כל מה שנעשה במרחב המזרח תיכוני שלנו, מתוך עניין וגם מתוך, אתם יודעים, בכל זאת שכנים, דברים מרתקים ודברים שמשפיעים עלינו מתרחשים שם. אז ברביעי באוגוסט 2020, ישבתי כמו, אתם יודעים, מרבית אזרחי ישראל, ישבתי בבית, היה קיץ עם מגפת קורונה, וקראתי כמו כולם כמה שיותר מידע על הפיצוץ הגדול בנמל בירות. ראיתי איזושהי סדרת ציוצים על סיפור חיה של אחת מקורבנות הפיצוץ. הפניתי אליה וקראתי בכתבות עליה. שמה היה הליידי איבון קוקרן סורסוק, שם מאוד מסובך. היא הייתה בת 98. היא נפצעה מאוד מאוד קשה באוגוסט, ברביעי באוגוסט, ובסוף אוגוסט היא מתה מפצעיה בבית החולים בעיר. תוך כמה שעות אני מקבלת טלפון מלשכת יושב ראש הסוכנות דאז, יצחק הרצוג, היום נשיא המדינה, והוא אומר לי, טל, את פשוט לא מאמינה. הליידי סורסוק, שמתה בגיל 98 בארמון שלה בבירות, היא הייתה לקוחה של משרד עורכי הדין של אבא שלי, חיים הרצוג. הסיפור שלה הוא סיפור של מדינת ישראל, ואני מציע לך ללכת למשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, בשלב הזה הרצוג, כאמור, אז יושב ראש הסוכנות, כבר לא קשור למשרד, אבל הוא מחבר אותי עם איש הקשר במשרד, והוא אומר לי, את תבקשי מהם להוציא לך מהארכיון של המשרד עורכי דין, ארגזים מ-1970, או עד שנאגרו עד 1970. זאת אומרת, ארגזים בני 50 שנה, זה ייקח טיפה זמן, אבל שווה לך. וכך היה, פניתי למשרד עורכי הדין, לקח קצת זמן, שלפו לי את הארגזים, והנה הסיפור. סורסוק הייתה אזרחית משולשת, איטלקית, בריטית ולבנונית. אבא שלה, מוסה סורסוק, היה אחד מרוכשי הקרקעות הגדולים ביותר במזרח התיכון. היא ירשה מאבא שלה, מוסה סורסוק, מאות אלפי דונמים של קרקעות בעמק ישראל, הגליל המערבי, עמק חפר, חיפה ויפו. שטח האדמה שהיום עומד עליו מקדש הבאיים, למשל, זה היה של משפחת סורסוק. רחוב יפו עם הרחובות המסתעפים בדרום תל אביב, משפחת סורסוק. רחוב אילת בדרום תל אביב, משפחת סורסוק. אבא שלה הלך וקנה החל מ-1870 בערך, מהרגע שהשלטון הטורקי ככה התחיל למכור לנתיני האימפריה האוטומנית אדמות, אז הוא קנה 800 אלף דונמים ברחבי ישראל. 200 אלף דונמים בעמק ישראל בלבד. ואז הגיע סוף המאה ה-19, ופעילים ציונים התחילו לפעול פה ולהסתובב כאן, והתחילו לעשות ביזנס, עסקים, עסקים למטרת הקמת גאולת האדמות. לאט לאט הם התחילו לרכוש חלק פה, חלק שם, אנחנו מכירים את השמות, יהושע חנקין, ארתור רופין, ובערך בסביבות 1925 הם עשו רשימה מאוד גדולה של עסקאות, העיר התחתית של חיפה נמכרה, 10,000 דונם בעמק בית שעה נמכרו, ומרחביה, מזרה, תל הדשים, נהלל, כפר יחזקאל, תל יוסף, יוקנעם, רמת יוחנן ועין חרוד, כל אלו יישובים שקמו על אדמות שהיו במקור של משפחת סורסוק. וחנקין היה נוסע לבירות, להיפגש איתו, לעשות ביזנס. האחיינית של חנקין, ששמה היה צילה שוהם פיינברג, כן, כן, היא מוכרת לנו כאחותו הצעירה של אבשלום פיינברג ממחתרת נילי, היא נסעה פעם אחת עם הדוד, יהושע חנקין, לבירות, והיא הייתה שמה באחד מאותם המפגשים העסקיים שבהם חתמו ומחרו, והיא אפילו כתבה על כך מכתב, היא כתבה על כך איזשהו תיעוד מסוים, ביקרתי עם דודי, יהושע חנקין זל, אצל אביה של הליידי קוקרן סורסוק, מוסה סורסוק כמובן, והייתי עדה לחלקו הרב והחשוב במחירת קרקעות ליישוב היהודי. את זאת הוא עשה, חרף ההתנגדות החריפה מצד גורמים קיצוניים ולאומניים בעולם הערבי, וחרף איומים על חייו. לי אישית אין כל ספק כי לולי העזרה הגדולה שישוע חנקין קיבל ממשפחת סורסוק בדרכים שונות, לא היה נגעל העמק בזמנו. אני אעצור פה את הסיפור ההיסטורי, הכתבה כולה נכתבה בעיתון גלובס, גם אתם יכולים לחפש את זה באתר גלובס, רק סיפור מדהים ואני מביאה אותו ככה, כי נמצא ברקע של שנים מאוד אלימות, מאוד בעייתיות. אנחנו שכנים פה, אנחנו חולקים את אותו מזג אוויר, אותם ההרים, חלקית באופן מסוים את אותו הנוף, בטח את אותו הים, ועכשיו, ב-22, אנחנו גם חולקים את המאגרי גז. זאת אומרת, אפילו את המחצבים אנחנו מתחילים לחלוק, אבל הסכסוך בינינו מאוד מאוד מדמם, מאוד קשה. אבל אנחנו קוראים את הסיפורים האלו, בתוך כל האירועים והמלחמות יש אנשים, ויש את ליידי סורסוק, שלא הכחישה את הקשר שהיה בינה לבין מדינת ישראל דרך הוריה, והיא כמובן גילמה בגופה את המורכבות של החיים בלבנון, בין אוכלוסיות שהן נאורות, משכילות, מתקדמות, שרוצות לתרום ולעשות לחברה, היא תרמה הרבה מאוד כסף למוסדות אמנות ואדריכלות, ואני חשבתי שזה סיפור רקע בשביל הפרק שלנו. אז עד עכשיו רק דיברתי, בלי שנתתי לג'ונתן להוציא פה אפילו מילה קטנה, הוא מחייך כאן חיוך גדול. אז אני אחזור שוב, אני אגיד ג'ונתן, בן לקצין מצדל, ששרת כמפי תותחנים. המשפחה שלך היא במקור מהכפר מרג'יון.
נכון.
6 קילומטר מצפון למטולה. וזה גם בעצם לא רחוק בכלל מכפר רג'ר שנמצא על גבול הלבנון. היחסים שלנו עם לבנון, הסכם עם מלחמה בטח שאין לנו איתה, וגם לא נראה שיהיה לנו, זה מסוג הדברים שדובר פה עליהם ממדינות ערב מסוימות, הסכמי אי מלחמה, אי לוחמה.
נורמליזציה.
אפילו לא נורמליזציה, אנחנו מדברים על הסכם אי לוחמה, שזה מה שדובר בזמנו שישראל תחתום לפני הסכמי אברהם, הם התחילו להגיד בוא נעשה שלב ראשון, נניח קצת את הנשק. אז זה אנחנו לא, לא נמצאים שם.
למרות אבל... שמול ממשלת לבנון כן יש הסכם כזה מאז קום המדינה.
אבל ממשלת לבנון לא שולטת במדינה.
בדיוק, זאת הבעיה. אז טכנית, עם לבנון יש לנו הסכם...
ומצד אחד היא לוחמה, מצד שני אתה אומר, אוקיי, אני לא רוצה להסתפק באי לוחמה, אני כן רוצה לאבד שדות, לשאוף גז, אולי להעביר סחורות, למה לא בעצם? אבל המדינות הולכות על נתיב מאוד קטלני כל השנים, לא מגיעות כמעט בשום שלב למקום שבו הן יכולות לעשות איזה שהם יחסים, אבל בלבנון יש המון המון עדות שמחולקות להמון קבוצות, והן גם באיזושהי חלוקת כוח פוליטית. אז איזה עדות אתה? מאיזה עדות אתה?
אני יווני אורתודוקסי וקתולי, חצי-חצי, מהצד של אמא ומהצד של אבא. ובעצם מאז שנולדתי אני גם כן חצוי בין העולם הזה, כי היינו בכפר של אבא חוגגים לפי היווני אורתודוקסי, כי הכפר של אבא הוא יווני אורתודוקסי.
כן.
וכשהיינו נוסעים לכפר של אמא,
שזה,
זה כפר קתולי.
באזור צידון.
באזור צידון.
אז תראה, אני ככה, בוא נדבר טיפה על הלבנון, על ההיסטוריה. אני לא אהיה פה, אי אפשר עכשיו לזכור את הכל, אבל אנחנו ככה, ניתן ככה כמה קווים כלליים, אז נגיד שבלבנון חיים היום כ-7 מיליון איש. הלאומיות הלבנונית, ככה, אתה יודע, כשנחתם ההסכם בין הגז, בין ישראל, שוב, לא, ישראל ולבנון לא חתמו על נייר אחיד, אבל כששתי המדינות הגישו את הניירות לאום, ואמרו, הלבנונים השיגו פה הרבה יותר, אז ככה אמרו, מה אתם רוצים? זה הפיניקים. הם היו הסוחרים הגדולים, הם עסקו במסחר ובשייט, ולא פלא שהם חלבו פה את הסוג ככה עסקה טובה.
אם את רוצה רגע להוסיף עוד לרבדים של הזהויות, אנחנו בעצם ברובנו הנוצרים הלבנונים לא מזדהים כערבים, אלא כפיניקים.
פיניקים, בדיוק.
אז אנחנו, גם זה חלק מהזהות היום שמגדירה אותי.
אז לפי הכתבים העתיקים, חירם אל החצור, מחר לשלמה המלך, את עצי הארזים ששימשו לבניית בית המקדש. ואחר מלך ישראל, הוא נסע לאישה, את איזבל, ביתו של מלך צידון. אז אנחנו הולכים ככה אחורה מאוד מאוד רחוק, ולבנון, אתה יודע, היה שם מלחמות וכיבוש אוטומני והכל, ואז אני ככה אתחיל ככה להגיד בקצרה, הסכם סייקס-פיקו, שחילק את ה... גם הכריז של לבנון היא בשליטה צרפתית, ואז קצת התגבשה פחות או יותר, התגבש המבנה החוקתי של המדינה, החלוקה לפי העדות, ואחר כך אחרי מלחמת העולם השנייה, צרפת יוצאת משם חבולה, מכירה בעצמותה של לבנון, אמרנו 1944, וכבר מיד החלוקה בין העדות היא מאוד מאוד מקשה על התהליכים, מלחמות אזרחים, קשיים בין העדות בין לבנון להגיע להסכמות, מלחמת האזרחים הגדולה בשנות ה-70, שלבנון יוצאת מהעסק הזה, מפורקת חבולה הרוסה, ומתחילות שמה מלחמות פרוקסי, ברית המועצות, עם לוב ועיראק מספקות נשק, וארצות הברית מנסים להחליש את כוחה של ארצות הברית, אבל ארצות הברית וצרפת כל הזמן מחפשות שמה את ההשפעה, וכל הכאוס הזה, וב-1982, ישראל פותחת במלחמת שלום הגליל, מה שאנחנו היום קוראים מלחמת לבנון הראשונה, מנסה לסייע בעצם לצד היותר שמרני בלבנון, גם לפעול כמובן נגד הפלסטינים שמתרבים שמה, בשנים שלאחר מכן, אחרי המלחמה, ישראל נמצאת ככה באזור הדרום, אבל סוריה משתלטת על אזורים מאוד גדולים ברחבי לבנון, ומתחילים עימותים קשים בין הסורים למיליציות נוצריות, ומוצבת שם ממשלת בובות, מה שקוראים שהיא נשלטת מדמשק בעצם, ורצועת הביטחון או כל אזור דרום לבנון נשלט על ידי, אנחנו מכירים את זה, ישראל וצבא דרום לבנון, שאביך היה מפי באותו הצבא כמפי תותחנים. ואני מתקדמת קדימה, אנחנו מגיעים לתקופת רפיק אל-חרירי, לבנון קצת טיפה אולי נעמדת על הרגליים, קצת מתוששת, ישראל וחיזבאללה ממשיכים בעימותים, זאת אומרת, בזמן הזה כבר חיזבאללה מתחיל להתבסס שמה, ועדיין יש עימותים בין ישראל לחיזבאללה, יש לנו את מבצע דין וחשבון, מבצע עין וזעם, ובשנת 2000 מתקבלת החלטה פה, אחרי לחץ ציבורי מאוד חזק בתוך החברה הישראלית, המדינה מחליטה להשיג את צהל, ונוכחות הצבא הסורי שם ממשיכה להיות די משמעותית, עד שאנחנו מגיעים בעצם לרצח של אל-חרירי, שמיוחס כמובן לסורים, ופורצת מהפכת הארזים, שמביאה לכך שהצבא הסורי נסוג משם מהאזורים האלו, אבל עם הנסיגה של הצבא הסורי, חיזבאללה, הולך ומתבסס ובעצם הוא הופך פתאום להיות יותר חזק ויותר משמעותי, וב-2006 כל העסק של ישראל מול חיזבאללה מתפוצץ, עם החטיפה של החיילים אולד גולדווסר ואלדד רגב, וזיכרונם לברכה, וישראל יוצאת למלחמת לבנון השנייה. ובשנים שלאחר המלחמה, חיזבאללה קצת מורתע, יותר מורתע ממה שהוא היה, ובינתיים בעולם הערבי מתחילות הפגנות, וסוריה נחלשת מאוד מתוך אותן ההפגנות של האביב הערבי, מגיעות גם לסוריה, וברגע שאין כסף וסיוע מסוריה, איראן ממלאת את החלל, והופכת להיות הבנק הגדול של חיזבאללה, הכסף, הכוח, הסחורה, ועם השנים חיזבאללה פשוט, אני כבר מגיעה ככה עד ימינו, הולכת וגודלת וגם פוליטית מתבססת, ובשנים האחרונות היא מגיעה להיות פשוט חלק מהממשלה הלבנונית. ובכל אותן השנים, חוסר יציבות, גם פוליטי, גם כלכלי, וכמובן את ההידרדרות הגדולה שאנחנו חווים כלכלית בשנים האחרונות, 2018, כשנסגרו המזבלות הראשיות והתחיל להרם זבל ברחובות, אז יש לנו את הפגנות ההשפעה, הפגנות כן. הזבל. אחר כך ב-2019, אינתיפאדת הוואטסאפ, מחאות על כוונת הממשלה להטיל מס על, על השירות הפופולרי, וגם זה הופך לאלימות ברחובות. אחרי זה ב-2020 מתחילה מגפת הקורונה, ואנשים ככה מוצאים את עצמם בהידרדרות ובעוני ודוחק ובלי חשמל ובלי שירותים בנקאיים. ואנחנו מגיעים לאוגוסט 2020 בשיא מגפת הקורונה. חזרנו לתחילת הפרק, הפיצוץ הקטלני בנמל ברות עם המון קורבנות, והממשלה מתפטרת, העדות השונות, אנחנו רואים כל הזמן לחימה. אז בוא תסביר לנו מה היום המצב הפוליטי שם ברגעים אלה. איפה אנחנו נמצאים?
אז היום אנחנו נמצאים במצב שנשיא לבנון כבר סיים את כהונתו, ואין כרגע נשיא מכהן בלבנון, ולמה זה בעצם כזה קריטי? אני חושב שבישראל...
בוא נגיד את שמו, מישל און.
מישל און, נכון.
ואנחנו ידענו שביקשו לחתום על ההסכם דקה לפני שהוא על הניירות.
שהוא מסיים את תפקידו.
והוא סיים.
כן.
מה הסיבה שהם לא מצליחים להרכיב ממשלה, וכן, אנחנו שואלים את זה כישראלים, בסדר, אבל הנה, אפילו אנחנו הצלחנו. למה החוסר יציבות הפוליטית הזאת?
אני חושב שאחד המצבים הוא שהמצב בלבנון, המצב הכלכלי מאוד משפיע גם על המצב הפוליטי. זאת אומרת, לבנון נמצאת בסחרור הזה, הפוליטי, פחות או יותר, מ-2019, מרגע שבו התחיל המשבר הכלכלי בלבנון. הממשלה כבר סוג של הוכרזה כממשלה לא אמינה, ממשלה מושחתת מבסיסה ומיסודה. ובעצם מאז יוצאים למסעות בחירות אחת אחרי השנייה, ולממשלות לא יציבות אחת אחרי השנייה.
כמה מסעות בחירות היו להם?
אני חושב שעכשיו אנחנו מדברים על גם שלישית או רביעית שהולכת לקרות.
הם עוד קטנים.
כן, אבל אצלם המצב נוצר מצב שעכשיו יש תקיעות בגלל שאין נשיא. זאת אומרת, זה גם מצב שיכול להמשיך ולהיגרר, כי בסופו של דבר הנשיא בלבנון הוא גם יושב ראש הממשלה. למרות שיש ראש ממשלה, אבל הוא גם נוכח בממשלות, יש מטעמו גם שרים שמתמנים על הטיקט של הנשיא, ובסופו של דבר זה יוצר מצב של אי סדר פוליטי חד משמעי בלבנון.
ומה השלב הבא מבחינה פוליטית?
אז המצב הוא שבלבנון כרגע מנסים להשיג רוב לאחד המועמדים לנשיאות של לבנון, שיהיה מוסכם בעצם על כולם, אבל חשוב לזכור שכמו שגם...
שכל צעד מושך לכיוון שלו.
בדיוק, כי בסופו של דבר אין לאף צעד רוב. בסופו של דבר גם כאן בישראל חווינו את זה מזה שתמיד היה 60-60 בין הגושים, אז גם בלבנון, במיוחד אחרי מערכת הבחירות האחרונה, הייתה ירידה באחד הגושים שהיו בדרך כלל עם רוב, וכיום הם גם כן נמצאים באיזשהו מצב של פיטים, ובנוסף יש גם כמה חברי פרלמנט עצמאיים, שהם לא נותנים דין וחשבון לאף אחד, ואז הם אלה שעושים את הבלגן הכי גדול, כי בסופו של דבר הם מערערים את השטח ולא נותנים את היד שלהם בקלות עבור אנשים, הם גם דרך אגב עשו לא מעט בלגן על ההסכם הגז עם ישראל.
זאת אומרת, אבל זה מעניין, בעצם... נכון, אבל עדיין, למרות הקבוצה שעשתה קצת התנגדות, היה קונצנזוס, כמו שהסברת קודם, בנוגע למסע המתן והתוצאות שלו, לפני שהוא נחתם ולפני שעזב הנשיא, היה קונצנזוס.
כן, בסופו של דבר הם לא צריכים להביא את זה לפרלמנט כדי שהפרלמנט יצביע עליו. הם צריכים רק את שלושת החתימות האלה, וזה מספיק מבחינת החוק הלבנוני.
אבל היה קונצנזוס פוליטי מבחינת התפיסה הציבורית של האירוע.
כן, כי בסופו של דבר, מה ש... שיחקו פה גם כמה פרמטרים. אחד, הכוח של נסראללה שניסה כמה שיותר לשדר מהבחינה שלו, שהוא אחראי לזה שההסכם הזה בסוף מתרחש, בגלל שהוא איים בעצם לתקוף את קריש, ושהנשק שלו הוא זה שהציל את לבנון עכשיו מהמשבר.
הוא לקח על זה קרדיט על האירוע לצרכים נכון. פוליטיים.
ואחת הטעויות היא שבישראל לא הגיבו על הקמפיין הזה שנסראללה עשה. הסתכלות הנוספת בעצם של העם הלבנוני, כי בסוף ביטחון לא מעניין אותם כשמגיע לחיי יום-יום. אין תרופות, תרופות בסיסיות ביותר, אם זה של סכרת, ואם זה של אקמול, ואם זה דברים שקשורים גם כן בסרטן וכאלה, אין. אנשים לא יכולים להשיג את זה. זה לא רק שזה עולה הון תועפות היום, בגלל שהמשבר הכלכלי גם די יותר.
כן, בוא ניתן פה רגע כמה נתונים, ששורה של החלטות של הבנק המרכזי הלבנוני מהעשור הקודם, הגדילו את החוב הלאומי בלי כל עתודות כספיות, בלי הכנסות ממתח, והתחילו להגביל בעצם כתוצאה מזה את הגישה של הציבור הרחב לפקדונות בבנקים. אני מדברת כבר לפני כך וכך שנים. כן.
זה כבר בסביבות 2018-2019.
בדיוק, סגרו חלק מהבנקים, נסגרו אפילו כדי שהציבור לא למשוך כסף, והשוק השחור פורח בריביות מאוד מאוד גבוהות, שערי חליפין מאוד גבוהים לדולר, ואז מתחילה ביקורת בינלאומית ממוסדות בינלאומיים, מוסדות בנקאים בינלאומיים, והלירה הלבנונית בפיחות משוגע. אנחנו מדברים על צניחה של 95% בשלוש שנים, כשהחודש אוקטובר היה התחתית של התחתית, המטבע המקומי נסחר בשוק השחור, בשפל של 40,000 לירות לבנוניות לדולר אמריקאי אחד, ואז כמובן שהמחסור במתח, הוא גורם לסגירה של עסקים, שירותים, אובדן עשרות אלפי מקומות עבודה, צניחה בתלג, אנחנו מדברים בתוך שנה מ-55 מיליארד ל-44 מיליארד, רק לשם השוואה, תמ"ג לנפש בלבנון הוא כ-11,000 דולר לנפש כמובן, מקום 112 בעולם, והשכנה הדרומית, ישראל, נמצאת ב-50,000 דולר לנפש, מקום 32 בעולם, סתם בשביל הפרופורציות, ארצות הברית מקום 8 עם 76,000, אבל על הרקע הזה של הכישלון הכלכלי הזה, הצניחה, מה זה כישלון? זה החרבה של המדינה, פתאום מגיע המסע ומתן הזה שאתה אמרת קודם, שהתחיל כמובן, אנחנו יודעים, הוא התחיל אגב בתקופת נתניהו, כששטייניץ היה שר האנרגיה, באוגוסט 2020, כשהצוות הישראלי חוצה את הגבול לנקורה, לתוך האזור שנמצא בשליטת האום, אבל לאותו אוהל מגיעים הצוותים הלבנונים, וזה פעם ראשונה בהיסטוריה של העכשווית של שתי המדינות האלו, הם לא מדברים אחד עם השני הצוותים, אבל הם מתיישבים באותו מרחב, תחת שכחה, אפילו לא בחדר סגור, והכל במטרה לחפש גז טבעי במאגר שחלקו בשטח ישראל, חלקו בשטח לבנון. זה נותן איזשהו אופק כלכלי, הסיפור, האירוע הזה?
כן, זה התקווה שלהם, בסופו של דבר, שזה ייתן איזשהו אוויר לנשימה. את הזכרת פה גם רשימה מאוד גדולה של המשברים הכלכליים שעוברים על לבנון. בתוך זה היה גם את נמל בירות שהתפוצץ, בתוך זה גם היה את גל הקורונה, שפשוט המשיך לחרב את הכלכלה הלבנונית עד אפר, עד שממש לפני כמה חודשים ספורים באפריל 2022. ממשלת לבנון מכריזה באיזשהו אופן על פשיטת רגל.
כן.
לעומת זאת, הבנק הלבנוני, הבנק המרכזי הלבנוני, טוען שלא, על המצב שלנו לא כזה חמור כמו שהממשלה מנסה להציג. אז גם המאבקים האלה בין הבנקים לבין הממשלה, הוא ממשיך להחריב את הסיטואציה בלבנון. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו רגע רוצים לתרגם את זה לכסף, לדוגמה, היום בגלל המשבר הכלכלי בלבנון, העלו את השכר הממוצע של עובדי מדינה, או כאלה שהם נמצאים בפנסיה, ודברים כאלה שהמענקים, אני אתן לך רגע דוגמאות מאנשים שאני מכיר. לפני המשבר הוא עמד בערך על כ-500,000 לירה לבנונית, שזה בערך תורגם ל-300-400 דולר בחודש.
אוקיי.
היום העלו את זה מתוך, כדי לתת לאנשים קצת להתרווח, העלו את זה ל-970,000 לירה לבנונית, אבל כשבפועל היום המצב של הדולר כל כך נוראי, שמדובר ב-25 דולר לחודש.
מטורף.
זה כרגע היום עומדת שכר ממוצע. כן, זה אחרי שהעלו ב-400,000 בערך, כדי לתת מרווח נשימה לאנשים.
עכשיו תראה, ברגע שהם חתמו על ההסכם הזה, היה איזשהו דיבור גם של ארצות הברית וגם של צרפת, אותן המדינות שבזמנו היו יותר מעורבות בלבנון, שרק בזכות החתימה על אותם הניירות שהוגשו לאום, הם יקבלו איזשהו סיוע כלכלי. זאת אומרת, כמו שאנחנו סוג של קיבלנו מכתב ערבויות שעדיין נמצא בחתימה בבית הלבן, או שכבר מדברים עליו ואנחנו יודעים פחות או יותר שיהיה לו איזשהו תוכן, אותו דבר בעצם לבנון מקבלת הבטחה שיתנו שמה, מה זה אומר? אנחנו יודעים איך זה יכול לעזור?
בסופו של דבר, אנחנו אסור לנו גם לשכוח שיש סנקציות שארצות הברית הטילה בגלל חיזבאללה בלבנון על חלק מאנשי עסקים בלבנון שעלולים בסופו של דבר אולי כן להזרים את הכלכלה בחזרה באיזושהי צורה. אני לא מאמין שהם יזרים את הכסף לחיזבאללה, בסופו של דבר יש עליהם היום יותר מאלפי עיניים שנוסעות אליהם, לא רוצה להגיד תקווה, אבל שהן בוחנות אותם על כל דרך שהם עושים. ובסופו של דבר, העם הלבנוני רוצה לנשום, הוא רוצה לחיות, הוא רוצה לקום בבוקר ושתהיה לו אפשרות או איזשהו אופק שיכול לראות שתהיה לו בכלל חשמל בשעה שלוש אחר הצהריים. היום אין לו חשמל בשלוש אחר הצהריים.
השאלה שלי אם באמצעות ההגעה הזאת, שוב, זה לא הסכם בין המדינות, אלא שני צדדים שחתמו על ניירות מקבילים והגישו אותם במקביל, האם זה עכשיו מאפשר הזרמה של מתח, של השקעות, של גישה שונה ממדינות מערב, או שאנחנו, בגלל המצב הפוליטי, ימשיכו לדשדש שם בתוך הבוץ?
תראה, אני חושבת שכל עוד הייתה נכונות מצידם להפסיק באיזשהו מקום את מצב הלחימה על אפשר להגיד, הגדר הימית בין השניים,
כן.
זה יכול גם לאותת לחברות אחרות שרוצות כן להשקיע בלבנון, לבוא ואולי להראות, אוקיי, עכשיו זה אולי יגרום ליציבות, כי אנחנו מדברים פה על מצב שהוא לקראת כיוון של להירגע, שלא תהיה מלחמה באופק, שלא יהיה פה איזה משהו שעלול לשבור במכה אחת שוב, או להתפוצץ, כמו שקרה עם נמל בירות, שמוטט לגמרי את הכלכלה הלבנונית.
תגיד, והאזרח...
אז זה יכול להוות איזשהו בוסט.
כן.
לעבודות עתידיות.
התחלה
עתידיות.
של משהו. כן. והאזרח הלבנוני יגיד לעצמו, אוקיי, עדיף בעצם לעשות איזה שהם הסכמים עקיפים של אי-לוחמה או חלוקת אזורים, וזה נעשה עם ישראל, או שאין הכרה בכלל בכך שהאויב הציוני הוא חלק מהעניין?
לא, בוודאי שישראל נאמרה שם בפה מלא בכל רשתות החדשות הלבנוניות, אפילו...
כן, בחלק... השרים הזכירו אותה בציוצים, לא קראו כן. לזה יותר הישות הציונית.
כן, לא, כבר, אבל יש גם יש איזושהי תקופה כבר שאני שם לב ועוקב אחריה ברשות החברתיות, במיוחד מאנשים מאוד בולטים בתקשורת הלבנונית, אם זה לדוגמה נדים קוטאי, שהוא כתב שיעי, הוא עובד של סקיי ניוז בערבית, והוא מדבר לא מעט גם כן במאמרים המצולמים שלו על ישראל, הוא היה בין אחד התומכים הנלהבים של הסכמי אברהם בין ישראל למדינות ערב.
מעניין.
הוא היה באמת תומך נלהב, כי הוא אמר בסופו של דבר, אם אלה הצליחו להשיג בינם, שלום, למה אנחנו לא מצליחים להשיג שלום עם ישראל? גם כן חל שינוי תפיסה, וגם שינוי בשיח בתוך התקשורת הלבנונית, כשכבר זהו, ברגע שראש הפרלמנט שהוא שיעי, כולם יודעים שהוא מקורב לנסראללה, עומד בתוך הפרלמנט הלבנוני ואומר, אנחנו הולכים לקראת מסע ומתן מול ממשלת ישראל, זהו. זאת אומרת, כבר ההכרה התבצעה. ההכרה התקיימה רק מזה שהם ציינו את השם ישראל. ולאורך כל יום ההסכם...
זאת אומרת שלמדינה שלנו אולי יכולה להיות איזושהי, וסליחה שאני פה קצת אופטימיסטית אולי כזאת, פציפיסטית ככה, למדינה שלנו יכולה להיות איזושהי תרומה עקיפה באותה הנקודה בזמן שבה לבנון תעלה על נתיב כלכלי תקין יותר. אנחנו נרשם בדברי הימים כמי שאולי בעצם הייתה, פשרות פה שלנו, ופה נעשתה פשרה מאוד גדולה, כן. ויתרו כאן, כן, צריך להגיד, ההסכם הזה, ישראל בעצם מאגר, זה לא אמרנו קודם, אבל אותו מאגר, מה שהם מכנים צידון, אנחנו מכנים, סליחה, הם מכנים מאגר כאן, אנחנו מכנים אותו מאגר צידון, ישראל היה לטענה שצריך, לפחות בין 17-23% מאותו השטח הימי אמור היה להיות תחת שטח ישראלי, בעצם ישראל ויתרה על הכל בתמורה לכך שבעתיד, ייכנס כסף אם בכלל יימצא שם הגז. מה שישראל קיבלה בתמורה זה סידור הקו הימי באזורים ביטחוניים שיותר חשובים לנו, וגם גישה של אי-לוחמה, כיוון ששתי האסדות יעמדו זו לצד זו, ונקווה שתהיה שם אי-לוחמה.
כן, אני מקווה גם. בסופו של דבר, אותה חברה שמתפעלת...
טוטל.
את הטוטל, גם לישראל וגם ללבנון, זאת אותה חברה.
כן, רק שבצד הלבנוני עוד לא מצא אפילו לא... טיפת גז.
כן, זה נכון. זה עלול לקחת לעשות. כמה שנים.
חמש שנים מדברים.
כן, על 5-7 שנים.
וזה בעצם השאלה שלי אליך. 5 שנים, זה הרבה זמן. הכלכלה היום במשבר, היום בלי חשמל, היום בלי מקומות עבודה, היום עם בתים עדיין הרוסים. מי יכול לחכות 5 שנים?
אף אחד. אף אחד לא יכול לחכות 5 שנים, וזה למה אני כן חושב, ואולי מקווה, זה כאילו איזשהו... זה גם בסוף לבנון היא נוגעת לי בלב, אז לפעמים כשאני מדבר על לבנון, אני אומר לאנשים מראש אני לא אובייקטיבי בקשר ללבנון, בגלל שבסוף זה כן המולדת.
ברור.
אני לא רואה את עצמי חי שם בעתיד, אבל אני כן רוצה לבקר שם ולראות רגע את נוף ילדותי שוב פעם.
כן, ואולי את סבא וסבתא. בתמונות.
כן, בעזרת השם אני מקווה שעד שהיום שבו השלום המיוחל יגיע, הם יהיו בין החיים. אבל בסופו של דבר... כן, התקווה שיש שם משהו עלול להרגיע גם את הרוחות בתוך לבנון. בסופו של דבר, אחת הבעיות המרכזיות של לבנון היא שהיא לא מייצאת שום דבר כמעט. מאז הקוטנה, שכבר לא תקפה משנות ה-70 בלבנון, לא היה באמת ייצוא מתוך לבנון. אולי זה ייתן איזשהו בוסט וניסיון של חברות אחרות שיבואו כן להקים את הדברים שלהם בתוך לבנון כדי להניע את הכלכלה לבנונית מחדש.
טוב, מאגר גז אחד לא גדול במיוחד, לא יעזור בעולם הייצוא אם לא יהיה להם... יצאו תוכנה או יצאו, אני מניחה שכבר קורות עצים הם כבר פחות מייצאים.
כן, זה כבר פחות, אין בית מקדש שצריך לבנות כדי לכרות. הם נמצאים גם במצב לא טוב, גם צי הדובדבן כבר במצב לא כמו שהיה בלבנון.
אתה מאמין שכלכלה יכולה לנצח את השיסוע ואת הכיתוב ואת הלוחמה ולהצמיח?
אני מאמין שהיום זה מה שהם מבינים שצריך לקרות. זאת אומרת, אני כן חושב שאולי בעתיד הקרוב לבנון כן תרצה לחתום איתנו על איזשהו הסכם נורמליזציה, מתוך הראייה שהיא חייבת רגע גם את התיירים שיבואו, שיבקרו
עם
שם.
עם חיזבאללה בשלטון?
זה כאן תמיד הנקודה, שאולי ולא, אבל אנחנו רואים שפתאום חיזבאללה רגע מכיר בישראל, אז משהו קורה פה.
מכיר בישראל, אבל מתחזק פוליטית.
מתחזק פוליטית וגם בנשק. הנשק שלו היום הרבה יותר חזק ממה שהוא היה ב-2006.
כן, הם מקבלים מהספקה מתמדת מאיראן.
נכון, ולא רק זה, הם גם התאמנו
מדויק.
לאורך כל השנים האלה.
בדיוק,
הם
נשק
התאמנו,
מדויק.
אבל באזורי לחימה, לא סתם התאמנו עכשיו במחנה אימונים. הם נלחמו בתימן, הם נלחמו בעיראק, הם נלחמו בסוריה נגד דאש.
והקימו מפעלי נשק מדויק.
חד משמעית. אז היום המצב שלהם הם נמצא הרבה יותר חמור. יש גם בלבנון מי שמדברים על פירוז של נסראללה מנשקו, כי בסופו של דבר לא מדובר בישות ממשלתית או ישות לבנונית, אלא ארגון בפני עצמו. יש היום פוליטיקאים, במיוחד מהמחנה הימני הלבנוני הנוצרי, שמדברים על זה. אם זה הנכדים... של בשיר ג'מייל, שנמצאים גם בפרלמנט הלבנוני, הם בעיקר מדברים על לבנון, להחזיר אותה סוג של הדרה, מה שהיה לפני, אבל אני בן אדם אופטימיסט, כל החיים שלי הייתי.
חשבתי שאתה הולך להגיד שאין לזה הרבה סיכוי.
זה אולי למה אני לא רואה את החוסר סיכוי של זה, כי אני מאחל שזה כן יקרה.
והשאלה היא בעצם, האם המצב הכלכלי כל כך קשה, שמחייב את החיזבאללה כרגע, להתמסר ליעדים הכלכליים, במקביל לאגירת נשק, ובעוד כמה שנים, עם המצב הכלכלי התאזן, הם יחזרו כמובן לנסות לחטוף או לתקוף את ישראל.
ככה אני קראתי את הסיטואציה, בעיקר בגלל הניסיון של חסן נסראללה להראות כמה הוא היה חזק, וכמה הוא זה שהביא את זה, שההסכם בסוף ייחתם עם ישראל.
לקחת קרדיט על האירוע.
אבל בסופו של דבר היו כמה מבקרים, ביניהם גם נדים קוטייש ואחרים, שטענו בעצם שאם הנשק של חסן נסראללה היה איום כל כך ממשי על ישראל, אז למה היא לא השתמשו בנשק הזה כדי להסדיר גם את הגבול הצפוני שיש עליו מחלוקת בצפון הגולן?
כן.
אז גם שמה יש עדיין מהציבור הלבנוני שלא ממש מאמין לאיום של חסן נסראללה שהיה לו משמעות. זאת אומרת, אני לא אומר שלא היה לו קשר, אבל זה אולי למרות ולא בגלל הנשק של נסראללה. ההסכם הזה נחתם עם ישראל, ובסופו של דבר הם מדברים שם גם על אפשרויות, אולי תקוות, עיתונאים רבים בלבנון, כולל גם דרך אגב בת הנשיא, קלודין עון, שהתראיינה לפני מספר חודשים, ואמרה שהחלום שלה זה לבקר בירושלים.
וואו.
זה למה היא רוצה שיהיה הסכם עם ישראל, כי בסופו של דבר, החלום שלה, זה לבקר בירושלים, וזה לבקר בנצרת, וזה לבקר במקומות הקדושים לנוצרים שנמצאים פה בארץ. וזה לא פעם ראשונה שהיא מתראיינת ואומרת שהיא בעד הסכם שלום עם ישראל. היא גם התראיינה בזמנו כשהתחילו המגעים הראשונים לפגישה הראשונה ב-2020, גם שם היא התראיינה בפני עיתונאית שהייתה בהלם בכלל שיצא ממנה מילים כאלה, אבל אנחנו צריכים להסדיר, ותמיד זה היה האבל של לבנון, אנחנו בעד נורמליזציה, אנחנו בעד הסכם עם ישראל, אבל במידה והגבולות ייחתמו. זאת אומרת, זה מבחינתם הקו לקראתו
שהולכים. ולא מדברים פה על הגבול הימי, מדברים על הגבול היבשתי.
גם וגם, כאילו זה גם שניהם.
כן. והעסק הזה, ישראל עדיין צריכה לגונן על עצמה באזורי הצפון, אז, ובכל מקרה, עם כל הכוונות הטובות ואולי אמירות מעניינות, בסופו של דבר, את כל החלק הדרומי של המדינה, שולט ארגון טרור, חיזבאללה, אנחנו רואים אותו, רואים את הכפרים כשמבקרים ברג'ר או, או באר, במצפה דדו וכו', אפשר לראות את זה ממש מקרוב.
וזה אחת הצרות של לבנון היום.
כן.
שבסופו של דבר, חיזבאללה אבל קיבע את עצמו לא רק ככוח צבאי, אלא גם ככוח חברתי. בסופו של דבר, התוכנית פעולה של נסראללה, לא של נסראללה, של קודמיו עוד לפניו בשנות ה-80 ותחילת שנות ה-70, זה בעצם להתקבע חברתית, לתת סיוע חברתי, כמו שחמאס עושים בעזה.
כן.
בסופו של דבר, העזתים, בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא, הם לא יכולים בלי חיזבאללה, בלי חמאס. זה אותו דבר דרך כן, אגב. כן. Yeah. חוץ מהיכולות הצבאיות,
same,
אולי.
Same, same, but different.
בדיוק, same, same, new name, כמו שאומרים. כן. אבל בסופו של דבר, הם קיבעו את עצמם מבחינת העוגן החברתי שהחברה צריכה, כי הם מספקים להם תשתיות, הם מספקים להם עבודות, הם מספקים להם מלא מצרכים שהם צריכים, והם הופכים את עצמם לתלויים מאוד. Mm-hmm. לאזרחים הלבנונים, אותו דבר כמו שאיראן היום עושה. פתאום שולחת אוניות עם דלק ללבנון, מאותה סיבה שהם רוצים להוכיח שלבנון היא חייבת לנו, היא עכשיו כאילו נמצאת בכוחנו. אם אנחנו נפסיק עכשיו לשלוח לכם אוניות, אתם החורף הקרוב, אתם תמותו מכיפאון.
כן. לסיום, בישראל כמובן חילופי שלטון, נבחרה ממשלה חדשה, הממשלה שנכנסת, שנכנסה, היא הייתה מאוד ביקורתית כלפי המהלך הזה, שהוביל אותו ראש הממשלה הקודם לפיד, ואפילו היה הבטחת קמפיין כזאת שבאה ואמרה, ההסכם הזה יבוטל, כשאנחנו ניכנס ונהיה בשלטון, ועכשיו הליכוד חוזר לשלטון, ואני אומרת את זה פשוט מההתרשמות שלי, מכיוון שהמהלך הדיפלומטי קיבל כאלו מחמאות בארצות הברית ובצרפת ובעולם המערבי, אין סיכוי בעצם שממשלה בישראל תשנה את מה שהוסכם. מה אתה חושב על ההיבט הזה?
אני גם לא חושב שממשלת ישראל תבטל את זה, בטח שלא על הליכוד. בסופו של דבר אני חושב שהם חזרו בהם גם מהאמירה הזאת, ממש לפני
הם פשוט
ממש
הפסיקו,
ימים כמה אחרי הבחירות.
הפסיקו להגיד את זה.
כן.
הם לא ממש חזרו, אבל הם הפסיקו להגיד.
אמרו שהם ינסו לתמרן סביב ההסכם,
מול
המתהווה.
טוטל.
כן, מול טוטל. Mm-hmm. שזה כבר בסדר גמור, אבל ההסכם אני לא חושב שהוא יתבטל, לא מהצד הישראלי בכל
זאת אופן. זאת אומרת, גם בצד הישראלי הייתה איזושהי חתירה להסכם שהיה עליו ויכוח פוליטי, אבל בסופו של דבר, ברגע שנקבעו העובדות בשטח, אף אחד לא יפרק את זה. עדיף בעצם הסוג של הוויתור, ישראל ויתרה פה, עדיף לישראל הסוג של הוויתור, תמורת שקט בגבולות, זה קצת חוזר למה שדיברנו קודם, להביא איזושהי התקדמות כלכלית, תמורת אולי אי לוחמה.
כן, אני חשבתי על זה בזמנו, נכון שישראל הציעה לא מעט פעמים סיוע ללבנון, במיוחד אחרי הפיצוץ בבירות, גם ראש שר הביטחון גנץ נכון. בזמנו הציע, ללבנון סיוע, אם זה עם הפצועים או אם זה סיוע כלכלי בצורה כזאת או אחרת. אני חושב שבסופו של דבר זה היה הסיוע הישראלי ללבנון, שהוא נכנס כזה מהדלת האחורית, כן לתת ללבנון את האפשרות להפיק את הגז הזה, במידה והוא נמצא שם באמת, כדי לתת להם את האפשרות בכלל לחזור לאיזושהי התאוששות קלה.
ומישהו רואה את זה שם כך? מבין?
הם מבינים שללבנון, לישראל אין שום בעיה עם לבנון, שהיא לא מהווה עבורם איום, שהיא לא מעוניינת במלחמה. וגם לפני חתימת ההסכם, היו קולות בלבנון שאמרו, אוקיי, אבל ישראל חתמה על הסכם של ייצוא גז דרך מצרים, ולא היה שם איום של נשק. ישראל חתמה על הסכם עם קפריסין, ולא היה שם איום של נשק. אני חושב עם קפריסין זה היה הצד הטורקי של קפריסין.
כן, אבל, וצריך להגיד, בשנה האחרונה ישראל חידשה יחסים עם טורקיה, ואין... אין איומים, והחמאס אמור להיזרק משם.
בדיוק, אז הם רואים, כן, הם רואים את הצדדים האלה. הם ראו שהיה חתימת הסכמי שלום עם מדינות ערביות, מבלי שהיה שם איזשהם ויתורים, או אפילו הכרזות כאלה ואחרות על מלחמה. אז אני כן מאמין שהעם הלבנוני מספיק חכם כדי להבין את זה. הזמרת הכי מפורסמת היום בעולם הערבי היא לבנונית, קוראים לה אליסה. ואליסה גם כן, לפני מספר שנים, משרד החוץ שלנו פה בישראל השתמש בזה לא מעט, היא התראיינה כ-20 שנה לאחר תחילת הקריירה שלה בחגיגות ה-20, ואמרה בעצם שלא, אני לא מפחדת מישראל. גידלו אותנו כל השנים לסנוע את ישראל ולפחד מישראל כאיום הגדול. אני לא האמנתי לזה, אבל יש אנשים שמאמינים בזה. ובסופו של דבר, היא לא רואה בישראל כאיום הגדול על לבנון, אלא רואה אותה פשוט כמדינה שרוצה לחיות לצד מדינת לבנון.
בא לי לבקש ממך שתגיד את המשפט שאתה מצטט אותה בערבית, אתה יכול?
של אליסה?
כן.
אכבר כזב כנן עישה, אנו ישראל היא עדונה. זאת אומרת, השקר הכי גדול שחיינו אותו זה שישראל היא האויב שלנו.
מרשים.
זה היה הציטוט של אליסה ב-2021.
מדהים. ג'ונתן, תענוג. נהניתי מאוד לשמוע את הסיפור האישי שלך ואת הניתוחים שלך ללבנון, ובוא נראה, זאת אומרת, נאחל שימצאו גז למען האמת, שיוציאו שם קצת גז, כמו שנתניהו אומר, כן. שיוציאו גז מהים,
שיוציאו
את הגז, שיוציאו אותו כבר, אז ייתן להם קצת פרנסה, ואולי נצליח להתקדם לעידן שהוא יותר כלכלי ופחות לוחמתי.
כולי תקווה, בסוף אנשים רגועים עושים שלום, ולא אנשים עצבנים, אז אנחנו צריכים אנשים רגועים בלבנון, שנוכל להגיע איתם להסכם.
יופי, אז תודה רבה שבאת אלינו.
תודה רבה.
זה היה ג'ונתן אלחורי, ילד שגדל בלבנון וחי היום בישראל איתנו, זכינו. זהו, אני אגיד פה תודה רבה לצוות של עושים היסטוריה, לרן לוי, העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, דני תימור המנהל העסקי. אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם באתר ובאפליקציה של רשת עושים היסטוריה. אני טל שניידר, נתראה בפעם הבאה.